שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. אני סמי פרץ.
אני איתן אבריאל.
שי חדש, כן, עוד שי חדש, שנדבקי קורונה הובחנו ביממה האחרונה, קרוב ל-7,000 איש, והכישלון המחפיר בניהול המשבר הזה מחריף מדי יום. לפני הכל, זה כישלון ניהולי ומנהיגותי חמור, והוא חושף את כל מחלות הרקע של החברה הישראלית, כיתוב, חוסר אמון, היעדר סולידריות, חפיף ניקיות, בריחה מאחריות. אלה מחלות רקע שבימים רגילים אנחנו מתעלמים מהם. אך בעיצומו של המשבר הגדול בתולדות המדינה הן צפות ומייצרות תחושה שהממשלה איבדה שליטה על ניהול המשבר. היא, או אולי הממשלה שתבוא אחריה, תשתלט עליו בסופו של דבר. השאלה, מה יהיה המחיר לחיי אדם, למקומות עבודה, לעסקים ולחברה הישראלית המשוסעת מאוד.
אנחנו נדבר כאן היום על הכישלון הבריאותי עם רוני לינדר, כתבת הבריאות, שתסביר איך ייראו הימים הבאים כשהתחלואה עולה, כשבתי החולים משדרים מצוקה וכשהממשלה מתקשה להשתלט על האירוע הזה.
תהיה איתנו גם סיוון קלינגבייל על נתוני אבטלה שמזנקים בימים האחרונים בעקבות סגירת עסקים ומערכת החינוך. הממשלה הפיקה לקח מהסבב הקודם, והפעם היא מעודדת מעסיקים להמשיך ולהעסיק את העובדים שלהם ונותנת להם מענק 5,000 שקל. אנחנו נבדוק האם זה עובד.
לאחר עליות מפתיעות למדי ושיאים חדשים בקיץ, הבורסות בארצות הברית, בעולם וגם בישראל יורדות בשיעורים חדים בימים האחרונים. אתמול המסחר התנהל אמנם ביציבות, גם היום, אבל מתחילת ספטמבר מדד ה-S&P 500, שזו המדד המשמעותי לשוק האמריקאי, ירד בכ-6%, ומדד הנאסדק, שהוא מוטה מניות הטכנולוגיה, ירד בכ-8%. אבל מדוע? ישנן לפחות 4 סיבות. הקורונה, הסינים, הפוליטיקה והבנקים, ומעל הכל מרחפת מערכת הבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד 40 יום בדיוק. אנחנו מתחילים. שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
כתבת הבריאות שלנו, האם אנחנו כבר בסף הספיקה? לפחות לדברי חלק מבתי החולים עבורם, אנחנו כבר שם.
כן, אז שוב, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי השאלה גם איך אתה מגדיר סף ספיקה. אם אתה מגדיר את זה כטיפול ברמה שבתי החולים רגילים ויודעים לתת, אנחנו כבר מאוד קרובים לשם, לפחות בחלק מבתי החולים. אנחנו רואים את זה בכל מיני אינדיקציות, גם שיחות שאני עושה עם אנשי הצוות בשטח, שכבר ממש מדווחים על טירוף שהולך שם, המחלקות ועל חולים שחכים לפעמים שעות בחניון של המיון, רק מישהו לך מסתכל עליהם ובעיות לפנות חולים מבית חולים אחד לשני. אנחנו כבר רואים גיוס מילואים, תו שמונה של רופאים, רופאות, אחים ואחיות מן הגורן והיקב. ממש.
אגב, אני שומע על זה הבוקר, סיפר לי מישהו שאבא שלו רופא פנסיונר, רופא אף אוזן גרון, פנסיונר בן 78, התקשרו אליו כדי שיבוא לעזור. ועד כמה שאני מבין, הוא לא מוכן לצאת מהבית, כי הוא חושש שאנשים בגילו, כשהם מגיעים עם כל מיני ענייני רקע, פשוט במקום לבוא ולעזור לחולים, די מהר ימצאו את עצמם כחולים במסדרונות.
נכון, גם ראינו את זה אגב במדינות אחרות, באיטליה למשל היו המון אנשי צוות מבוגרים שמתו. אני כן יכולה להגיד שהיום יודעים להגן יותר טוב על הצוותים, כבר יודעים הרבה יותר טוב לעומת הגל הראשון. כמובן שיש פה אלמנט מאוד סיכוני מבחינת הרופאים האלה, ובכל זאת מגייסים אותם, זה משהו שלא קרה עד היום, אבל זה לא רק זה, מגייסים גם סטודנטים וסטודנטיות בשנים האחרונות של הלימודים שלהם, פרמדיקים לעזרה במיון, שזה אגב צעד מבורך מאוד בעיניי, השאלות מצהל, שגם שם אין יותר מדי רופאים רופאות, אחים ואחיות, הם גם משאילים משם, דוחים יציאה לגמלאות של אנשי צוות רפואי, עושים הקלות בכניסה לישראל של מסיני לימודי רפואה בחו"ל.
רוני, אבל יש פה משהו לא ברור בכל הסיפור הזה. הרי מתחילת המשבר, ממש עוד בימים הראשונים, אני חושב שהפונקציית המטרה של כל המערכת הייתה לא להביא את בתי החולים למצב של אי ספיקה. לכן גם היה סגר מאוד מאוד קשוח בסיבוב הראשון, ובכל זאת אנחנו מוצאים את עצמנו מגיעים לנקודה הזאת. איך זה קרה? מי אשם במחדל הזה?
זה קרה בגלל שההדבקות כפי שאנחנו רואים רק הולכות ומתגברות. אתמול נשבר שיא שאני לא חושבת שמישהו האמין שנגיע למספר הזה, 7,000 מאומתים ביום אחד, ויש מתמטיקה בסיסית לדבר הזה. בסוף משהו כמו 2-2.5% מהם יגיעו למצב קשה, שחלקם גם למרבה הצער ימותו. המחדל הגדול בין היה מהזמן האחרון, זה ללא ספק פתיחת שנת הלימודים, באחד בספטמבר ובאלף באלול, כאשר בעצם המצב היה מאוד שברירי, כבר היינו עם מספר מאומתים יומי מאוד מאוד גבוה, וזה היה, היה ממש ברור. אנחנו כתבנו את זה ודיברנו את זה פה גם בפודקאסט, עוד לפני פתיחת שנת הלימודים, שזה מאוד מסוכן. פתחו שנת הלימודים באופן מלא, כולל הכיתות הגבוהות, עם קפסולות שהן לא קפסולות, בכיתות הנמוכות גם בלי קפסולות בכלל.
אבל האם משם גם מגיעה התחלואה הקשה, או שדווקא התחלואה הקשה מגיעה ממקומות אחרים, של מבוגרים, של קהילות אחרות?
ברור, הילדים עצמם לא חולים בצורה קשה, זה אנחנו יודעים, ברובם הגדול.
אבל הם מדביקים.
הם מדביקים, זה מהלך הדבקה מאוד מאוד ידוע, מוכר בכל העולם, מתועד. הם מדביקים בהתחלה את גיל הביניים, את ההורים שלהם, ואחרי זה גם תושבים והסבתות.
תאמרי לי, רונית.
ארוחות ראש השנה מוקדמות, זה בדיוק, זה גן עדן להדבקות בינדוריות.
סין הצליחה בגדול להדביר את המגפה, בוודאי מדינות כמו טיואן ומדינות אחרות בסביבה הזו, ואני זוכר שבשלב האקוטי של ההתפרצות באיטליה, שהיו שם המון מתים במחוז לומברדיה ובאזורים אחרים באיטליה, הסינים שלחו צוותים שבעצם סיימו את העבודה והצליחו להדביר את המחלה אצלהם, לעזור לאיטלקים. מדוע אנחנו לא פונים לסינים, שאין להם עכשיו בעיית קורונה חמורה מדי, ומבקשים מהם שישלחו לנו 500 רופאים? אנחנו יודעים לעשות את זה טוב מאוד בשביל לחפור את הרכבת הקלה, אז למה אי אפשר לעשות את זה גם בשביל צוותים רפואיים, אחיות ואחים למשל?
שאלה מעניינת, לא יודעת אם זאת אפשרות שעלתה בקבינט הקורונה או במגן ישראל. אני יכולה להגיד לך שאתם לומדים הרבה מהסינים, ואחד הדברים בדיוק הייתה לי אתמול שיחה עם מנהל מחלקה פנימית קורונה, שסיפר שהסינים למשל היו הראשונים שגילו וכתבו במחקרים על זה על איזושהי תרופה שהיא נחשבת מאוד יעילה לטיפול בחולים קשים, זה איזשהו סטרואיד, ובהתחלה באמת לא כל כך התייחסו לזה ברצינות בגלל שזה בא מהמדענים הסינים, ובאותה תקופה האירופאים התנגדו לעניין הזה, ובדיעבד הם צדקו.
אז הנה, קריאה שלנו לממשלה להחליף את הפועלים הסינים באתרי הבנייה וברכבת הקלה ובמטרו למען החיות ורופאים בבתי החולים. אולי אפשר אפילו לשים שם מיטות חירום בתוך המנהרות של המטרו. אני אומר את זה חצי בצחוק, אבל יש גם דיבור על בית חולים שדה של הצבא. כמה הוא רלוונטי, כמה הוא אמיתי, כמה הוא יעיל?
זה לא, איך אני אגיד במילים עדינות? מאוד נקווה לא להגיע למצב שאנחנו מאשפזים שם את חולנו. לא המקום שהיית רוצה שיקיריך ישכבו בו עם קורונה, ואם זה יקרה, צריך להסביר לציבור שזה, המשמעות היא חמורה מאוד, מכיוון שבעצם צוואר הבקבוק הוא לא הברזלים ולא המיטות, אלא אנשי צוות רפואי. כן. אנשי צוות רפואי יש מספר נתון, וזה לא משנה אם זה בית חולים שדה, או חניון של בית חולים, או הסבה של מחלקה מסוימת למחלקת קורונה.
כן, רוני, כשמסתכלים בעצם על העניין הרפואי, אז באמת מוכרים לנו שבעצם הסגר זה רק לחגים, אבל די ברור שבסוף החגים אנחנו לא נראה פה ירידה משמעותית בתחלואה, לוקח איזשהו פרק זמן משמעותי עד שזה קורה. בדיוק, זה די ברור במערכת הרפואית שכדי להשתלט על האירוע הזה צריך סגר שהוא הרבה מעבר לתקופת החגים.
יש כל מיני סטטיסטיקות וחישובים, בגדול עם סגר מאוד עדוק כמו שהיה בגל הראשון, שבו גם הייתה הענות מאוד גדולה של הציבור, אז בכל שבוע זה ירד בחצי. מספר הנדבקים החדשים, בהתחלה עוד הייתה עלייה, אז זה לוקח זמן, אין ספק. כרגע אנחנו בסגר מחורר, שיש בו כל מיני מוקשים, כמו למשל תפילות יום כיפור המתקרבות. אגב, עומד להיות שרב ביום הזה, שזה גם, אני חושבת, משתנה מאוד מאוד משמעותי, שלא מספיק אולי מתייחסים אליו. כי אני חושבת שאם אדם שצם מתלבט בין להתפלל בקפסולה או להיכנס למזגן, בוא נאמר ש-35 מעלות די דוחפות אותו פנימה.
כן, בחירה בין גרוע לגרוע מאוד, כן.
כן, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה עוד לפני החלטת הממשלה, אז אני לא יודעת איך זה יגמר העניין הזה, אבל גם אם הוחלט לאסור על התפילות ביום כיפור, קשה לי לדמיין משטרה נכנסת לבתי כנסת בכל רחבי הארץ ומעיפה משם סרט מתפללים. שיש פה כמה אתגרים מאוד גדולים, וכמובן האתגר הגדול ביותר שזה החורף. שמתפרב.
כן, אגב, שמעתי היום טוב, זה הוא לא בדיוק סמכות רפואית, אבל שמעתי את פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משדר שבנובמבר, דצמבר, הכל ייראה הרבה יותר טוב.
אני לא יודעת על מה הוא מסתמך.
גם אני לא יודע על מה הוא מסתמך, אבל זה
גם הוא לא יודע על מה הוא מסתמך.
באמת איזה wishful thinking כזה, שבאמת חסר חשיבות.
פעם אמרנו שנובמבר, דצמבר זה החודשים הקשים בגלל השפעת, אז עכשיו פתאום זה החודשים הקלים.
לפי כל ההערכות של ארגוני הבריאות, נכון, לפי כל ההערכות של ארגוני הבריאות, החורף, אגב, רשמית מתחיל, מבחינת מחלות, החורף מתחיל בסביבות ה-20 לנובמבר. לפי כל הערכות הולך להיות אתגר מאוד מאוד גדול, גם בגלל התחלואה שהיא דומה מאוד והסימפטומים דומים מאוד בין קורונה לשפעת, וגם כמובן זה שהיום בעצם, מה זה הקורונה? זה אירוע שמחלקות, של עובדי, של אנשי הצוות למחלקות הפנימיות וטיפול נמרץ בעיקר, ומיון נגיד. כשיגיע חורף, כל המחלקות הפנימיות שהוסבו להיות מחלקות קורונה, הרבה מהם יצטרכו לחזור אחורה להיות מחלקות פנימיות, לטפל גם בשפעת, לטפל במחלות החורף, במאושפזים בדלקות הריאות וכולי. לפי כל הערכות, החורף לא יקל על המצב. נכון שיכול להיות שהשנה החורף לא יהיה חמור כמו חורף רגיל, בגלל כל הריחוק החברתי, המסכות וכולי.
זה עברות אנחנו עדיין צריכים לקבל מקבינט הקורונה. הם כל הזמן דוחים ודוחים את ה...
משהו טוב, אני כן אצל, אני כן מדברת...
לכי על זה בכל הכוח.
עוד מאותה שיחה שהייתה לי אתמול עם מנהל המחלקת קורונה, הוא אומר שאין ספק שהיום יודעים לטפל הרבה יותר טוב בחולי קורונה קשה. נכון שיש הרבה פחות אנשי צוות עכשיו, הם שקוטים וכו', והבעיה הזאת רק הולכת וגדלה. אבל מבחינת הטיפול התרופתי כבר יודעים הרבה יותר טוב מה לעשות, פחות לאנשים, יותר לתת סטרואידים, יודעים לאנשים בחמצן במינון גבוה, שזה משהו שלא ידעו לעשות בגל הראשון, כך שסיכויי הישרדות שלך, אם אתה הופך לחולה קשה, הם יותר גבוהים. זה הדבר האופטימי. לגבי מה שקורה בקבינט הקורונה, אנחנו שומעים, זה משהו מאוד פוליטי.
מתווכחים שם יותר עדיין על המפגנות בבלפור מאשר על כל דבר אחר.
זה באמת סוגיות מאוד כבדות משקל, לא צריך לזלזל בהן. יש פה עניינים של חופש דת, ועניינים של דמוקרטיה, ועניינים של בריאות הציבור, והזכות לבריאות, והכל מתנגש אחד בשני, וכל זה קורה כשההפגנות הן בעצם נגד ראש הממשלה, והוא זה שאומר להפסיק את ההפגנות, אנחנו בעצם נסבוכת פה שקשה בכלל... לדמיין שנגיע אליה, סוף יצטרכו להגיע לאיזה פתרון.
רוני, אנחנו נדבר איתך מיד לאחר יום כיפור, ואת מתבקשת להוריד את התחלואה עד אז ב-50%.
אז מתחת למשימה טובה.
מתחת לאחד, זה המשימה שלך לחג.
הלוואי.
תודה ולהתראות. שלום לסיוון קלינגבייל.
היי סמי, שלום איתן.
שלום סיוון.
הפרשנית שלנו לענייני שוק העבודה, וממש ממש בקרוב, העורכת החדשה של דה מרקר, מזל טוב, קודם כל על המינוי.
מזל טוב סיוון.
תודה רבה, אני אסמיק פה בפינה ונמשיך הלאה.
יפה. אז תשמעי, בסיבוב הראשון, המדינה לא היה לה באמת פתרונות לנושא של עסקים שפתאום נסגרים, וכל המעסיקים, או רוב המעסיקים, בחרו הפתרון של להוציא עובדים לחל"ת, וככה הגענו למספר מפלצתי של 1,300,000 דורשי עבודה. בסיבוב הזה נראה שיש הפקת לקחים מסוימת, אני חושב די בהשראת בנק ישראל, שבא ואומר, בוא נשלם למעסיקים כדי שימשיכו להעסיק את העובדים, ובאמת נקבו גם בסכום 5,000 שקל, באיזה מין מנגנון ונוסחה מתמטית קצת מסובכת, לא נצלול אליה, 5,000 שקל על כל עובד שאתה תמשיך ותעסיק. איך רואים את זה המעסיקים? הם מתלהבים ומשאירים את העובדים בהמוניהם?
טוב, קודם כל צריך רגע להגיד שאנחנו נדע את זה יותר מאוחר כשנראה השבוע מה קורה עם תמונת היוצאים לחל"ת. בינתיים 42,000 ישראלים קיבלו מתנה לחג, הודעה שהם יוצאים לחל"ת, אותם ראינו ביום שחזרנו לעבודה אחרי החג.
כן, ולמחרת עוד קרוב ל-30,000.
כן, ואחריו עוד קרוב ל-30,000. השאלה היא מה יקרה היום ומה יקרה כשברקע דיונים על סגר מלא. צריך לזכור את זה. שגם בסגר, שחזרה לעבודה רק במקומות שמגודרים חיוניים וכל הדבר הזה. זאת אומרת, עוד אנשים נסגרים.
רוב האנשים שיצאו לחל"ת הם האנשים של תעשיית המלונאות, הבידור.
וגם חינוך.
כן, 80% היו בחל"ת בסבב הקודם. יש לנו כ-200,000 עובדים של תעשיות שנסגרות, מסעדות.
חנויות.
תיירות, כל המסחר. זה 200-300,000 עובדים, אם המספרים יעצרו שם, והצלחה לממשלה. צריך להגיד את זה.
כן, אבל סיוון, כשאני חושב על המענק הזה, אם אני בעלים של בית מלון, המענק הזה לא מעניין אותי, משום שבית המלון סגור כרגע. באיזה עסקים המענק כן רלוונטי, וכן הוא ככה מכניס את המעסיק לדילמה?
אפילו במסעדות. החלטת שאתה סוגר את המסעדה כי אין לך ברירה, החליטה בשבילך, אבל אתה ממשיך לעבוד במשלוחים דרך פוט. אז אתה ממשיך להשיג את עובדי המטבח. אבל מה הבעיה? יש הפרמטרים למענק עם שניים. אחד, אחוז פגיעה במחזור, כמה נפגעת במחירות, ושניים, כמה אחוז מכוח האדם החזקת. עכשיו, אם אתה מסעדה, ואתה רוצה להמשיך לעבוד, ונפגע לך המחזור. אבל חלק גדול מכוח האדם שלך זה מלצרים שלא יכולים לעבוד, שלחת אותם בביתה. הסיכוי שתקבל פיצוי על עובדי המטבח שהמשיכו לעבוד הוא מאוד מאוד נמוך, כי סביר להניח שזה מתחת ל-40% מכוח האדם שלך. וזה הרף התחתון. עכשיו, אם אתה שמאי, ויש לך משרד שממשיך לעבוד, ואתה מחזיק את כוח האדם ונפגעת במחירות כי אין עסקאות, אתה תקבל פיצוי. ברור, בגין זה ששלושנינו ממשיכים לעבוד, וקבוצת הארץ תוכל אולי לקבל פיצוי, כי אנחנו יודעים שנפגעות להכנסות. אז בעצם יש פה סוג של פתרון, אבל מה הבעיה? שבגלל שהמדינה החליטה לעשות סגר, כי אין ברירה, כי התחלואה גבוהה, גם העריכו את המענק לעידוד החזרה לעבודה.
כן, שהוא אגב לא מנוצל, אני יודע שהקצו לו משהו כמו 6 מיליארד שקלים, ועד עכשיו השתמשו...
5.3 מיליארד,
והשתמשו בחצי מיליון. כן, ב-300 מיליון שקל או 400 מיליון שקל.
זה כבר עבר לחצי, זה כבר קרוב לחצי מיליון, שצריך להבין שזה צריך להכפיל את זה בערך ב-3.5, כי הרי יש 4 מענקים. אז אנחנו מדברים על סביב ה-2 מיליארד שיוצאים מהמענק הזה, שגם כן, עכשיו משחררים חלק גדול מעובדים עוד פעם. אז השאלה היא נחזירו אותם. אבל בעצם יש פה, המדינה משחקת בשני קווים מקבילים. היא מצד אחד נותנת מענק עידוד תעסוקה למי שיחזיר עובדים, זאת אומרת, היא גם מאפשרת לו לקבל את כלי החלט, להוריד מעצמו את עלויות כוח האדם, ולקבל, אם הוא מחזיר את העובדים, מענק עידוד תעסוקה, ומהצד השני היא נותנת לו מענק שימור. וכל המשחק הנורא נורא מורכב הזה, שעכשיו הרבה מאוד יועצי מס ורואי חשבון יעשו כסף על מה יותר כדאי, היה נפתר אם היה חלט גמיש.
כן, ופה יש התנגדות מאוד מאוד כבדה של משרד האוצר, למרות שהוא עצמו כן אוהב להשתמש בפתרונות האלה לעצמו.
זה בדיוק הסיפור.
בסקטור הציבורי.
מי שנכנס להסכם בין ההסתדרות לאגף הממונה על השכר באוצר, יגלה בעמוד 7 שהמדינה בעצם יצרה כלי של חל"ת גמיש. אם אתה יכול להוריד מעסיק הציבורי, יכול להוריד את היקף המשרה של העובד עד ל-20% משרה, על היקף המשרה שהוא עובד הוא ימשיך לקבל משכורת כרגיל, ועל שאר המשרה הוא יקבל 70% מהשכר, מה שהיה מקבל אם הוא היה יוצא להבטלה. ובעצם 70% מהשכר פנסיוני במגזר ציבורי זה מאוד מאוד משמעותי, זה אומר בלי חלק מהפרשות, בלי חלק מהבונוסים והתוספות.
כן, סיוון, אני כל הזמן שואל את עצמי, אפרופו הסגר הזה, שיש הערכות לא מעטות שהוא יתמשך גם מעבר לתקופה של החגים, ואז ההשלכות על שוק העבודה באמת קשה מאוד להעריך אותם, אבל די ברור שהן לא טובות. האם הממשלה מכינה כלי שמשמעותו תשלום דמי אבטלה לאורך כל שנת 2021, כי כרגע היא מחויבת עד יוני 2021, ונראה שכאילו אנחנו הולכים פה באמת לתקופה שבה הנתונים יהיו מאוד מאוד גבוהים, שוב, מחלות החורף וכל התרחישים הקודרים האלה. הממשלה מכינה את הכלי הזה או שהיא לא רואה כל כך רחוק קדימה?
אני באיזשהו מקום מקווה שלא. ואני לקחתי אוויר לפני שישבתי לך, ואני צריכה גם להגיד בגנותי שאנחנו נפרסם היום אחרי הצהריים את הדוח של ה-OECD, יש עדיין אמברגו, אז אסור לנו להגיד הכל, אבל בוא נגיד שה-OECD בסדר עם ההחלטות שממשלת ישראל קיבלה בנושא הערכת מהבטלה. גורמי המקצוע כל הזמן אומרים שיש בעיה שבעצם אין היום עידוד לתעסוקה. מצד שני, אומר בנק ישראל, מה זה עידוד לתעסוקה? אין ביקושים. אז נכון. גם תשלח את העובדים לעבוד במקום שלא רוצים אותה.
נכון, נכון. וגם צריך לזכור את המספרים. לפני המשבר, על כל משרה פנויה היה בעצם מובטל וחצי, והיום על כל משרה פנויה יש 10 מובטלים.
ואיכות המשרות ירדה. גם זה מאוד חשוב להגיד. יש לנו עדיין את המשרות הפתוחות בהייטק, שמה לעשות, רוב האנשים לא יכולים להיות מתכנתים בהייטק, ומצד השני אנחנו רואים שאיכות המשרות שנמצאות בשוק פתוחות היא פחות טובה. ואז יש פה דילמה מאוד גדולה, האם עדיף לייצר רשת ביטחון שתאפשר לאנשים לאורך זמן להמשיך להתפרנס ולהמשיך לקבל סוג מסוים של הכנסה למרות שאין להם עבודה, או לייצר גורמים לעידוד תעסוקה שרשת הביטחון מאפשרת לאנשים לנשום. מצד שני, מחקרים בכל העולם מראים שאם אתה יוצא משוק העבודה לאורך חודשים מאוד מאוד ארוכים, הסיכוי שלך להצליח לחזור, בעיקר אם עברת את גיל 45, כן. יורד מאוד. יש בעיה כזה שדיברנו עליה פה הרבה, גם בצעירים שלא נכנסו, שהסיכוי שלהם לצמצם את הפער הוא מאוד מאוד קטן, כן. וזה מרוכב. תקשיבו, גם בעולם הארגונים הבינלאומיים מאוד מאוד מבולבלים, זה אתגר בשוק העבודה שאף אחד עוד לא התמודד עם כמו.
בהחלט. טוב, האתגר הזה יחכה לנו גם בימים הקרובים לאחר החג, ואנחנו נמשיך ונרחיב ונתעמק בו. סיוון קלינגבל, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה לכם.
איתן, במהלך בעצם כל משבר הקורונה, בהתחלה באמת הבורסות ירדו, ואחרי זה הם התאוששו בצורה די מפתיעה ולא ברורה כל כך, את ממש תחושה שמישהו מתדלק את הדבר הזה, וכל הזמן דיברנו על הנתק הזה בין מצב הכלכלות ובין מצב שוק ההון, ובתחילת ספטמבר התחלנו לראות שהנתק הזה מתחיל קצת ככה לראות יותר רגיוני, ואנחנו רואים ירידה גם במדד S&P 500, גם ירידה בנסדק, והשאלה, מה הסיבות? אז קצת רמזנו בפתיח שיש ארבע סיבות, בוא נמנה אותם אחת לאחת, ככה באיזה דילוגים מהירים ביניהן.
דילוגים קצרים, אז הסיפור של החודש הזה, שבאמת ספטמבר, קצת חלק מהאוויר יוצא מהבועה הזאת של בורסת המניות, סיבה ראשונה היא כמובן הקורונה, זאת אומרת, אם במהלך הקיץ המניות עלו בתקווה שאוטוטו יגיע החיסון, ואנחנו נחזור לאיזשהו נורמליות, וראית גם מניות של חברות תעופה וגם מניות של חברות תיירות, כולם מתחילות לטפס חזרה לקראת החיסון הזה, אז עכשיו התחושה היא שהחיסון קצת נדחה, ואפשר להוסיף על זה גם נתונים.
והגל השני
התקרב,
כן.
ופתאום מגיע
שהוא יהיה בחורף, אבל זה קורה כבר באוגוסט.
פתאום מגיע גל שני בשורה של מדינות. ארה״ב כבר עברה את ה-200,000 מתים כתוצאה מהקורונה. שורה של מדינות באירופה נכנסות עכשיו להגבלות. בבריטניה מדברים עכשיו על הערכה של 50,000 נדבקים חדשים במהלך החודש הקרוב. תקשיב, זה דבר דרמטי, הם עשו. בגלל הקורונה, הפאבים שנסגרו עד עכשיו בשעה 11, ייסגרו משעה 10. זה מאוד דרמטי עבור האנגלים. זה קצת מצחיק, אני יודע, אבל הם נכנסו גם כן לאיזשהו שורה של הגבלים, עוד לא סגר כמו שלנו, אבל אולי גם זה יבוא. אז זה עוד סיבה, זו סיבה ראשונה שמעיקה על הבורסה. שתיים, הנושא של סין. סין הודיעה במהלך סוף השבוע שעבר, תחילת השבוע הזה, שהיא מתחילה לסלק או להפריע, או לאסור לעבוד למשקיעים זרים וחברות זרות שפועלות כנגד האינטרס הסיני. זה לא בדיוק ברור מה זה אומר, אם פשוט תצטרך להפסיק לעבוד, או הגבלות על העבודה שלך בסין וכן הלאה, אבל זה ברור שזה איזושהי החמרה של מערכת היחסים המסחרית בין סין לבין שאר העולם. זה לא יכול לעשות טוב לסחר, ולכן זה גם לא יכול לעשות טוב לבורסה. יש סיפור ספציפי של סקנדל בבנקים, נודע שהבנקים הגדולים, שוב, אנחנו מדברים על זה בעקביות של פעם בחצי שנה, שורה של בנקים בינלאומיים גדולים המשיכו לעשות עסקאות של כסף מלוכלך, כסף שחור, עם כל מיני גורמים מפוקפקים בהיקפים של טריליון שקלים, דולרים במקרה הזה. זה כבר גרם לירידה של הבנקים בעולם ויחד איתם של המדדים. ולבסוף, כמובן, הנושא הפוליטי. עוד, כן, אני לא יודע אם זה 40 או 41 יום עד הבחירות בארצות הברית, בלגן לא נורמלי שם, אף אחד לא יודע אם מי שינצח זה דונלד טראמפ או ג'ו ביידן, אף אחד לא יודע אם כתוצאה של הבחירות, אחרי זה יהיה מאבק מאוד גדול בבתי המשפט בשביל להכריע את הניצחון עצמו, וכן יודעים שהלעומתיות הזאת והמאבקים האלה לא מאפשרים לארצות הברית, קצת כמו אצלנו, להשלים מהלכים כלכליים. אז כמו שאצלנו לא מצליחים לעשות תקציב בגלל סיבות פוליטיות, שם הם לא מצליחים לסכם חבילת מימון פיסקלית חדשה בסדר גודל של יותר מטריליון דולר עבור המדינה, בגלל שהרפובליקאים רבים עם הדמוקרטים.
כן, שאלה, אז מנית בעצם ארבע בעיות, קורונה, סינים, פוליטיקה ובנקים, ואם הייתי אומר לך שאפשר לפתור פה בעיה אחת, והיא תשפיע מאוד על הבעיות האחרות, אז במה היית בוחר? בהחלפת דונלד טראמפ, ופתאום שיגיע נשיא והוא זה ש יפשיר את היחסים עם הסינים ויפתור את הבעיות של הקורונה בצורה יותר טובה.
קטונתי מלפתור בעיות מקרו גלובליות כאן
זה העבודה שלך, בן אדם, אל תתחמק.
לקראת החג. אבל אני אגיד לך מה בכל זאת חושבים הסוחרים.
לא, אני אגיד לך, זו שאלה טובה, סליחה שאני מחמיא לעצמי, זו שאלה טובה משום שאני חושב שיש המון המון סימני שאלה סביב העניין הזה של הבחירות, כאילו שאם רק תחליף את טראמפ הכל יסתדר. הכל יסתדר באמת אם אתה מחליף
את טראמפ? לא, לא, אין ספק שהגורם האחד שיכול לשנות את כל הדינמיקה, זה הכרזה של אחת החברות התרופות שהם השלימו ניסוי של 100,000 איש, והוא יעיל נגד קורונה, ורק שני אנשים סבלו מסחרחורת במשך יומיים, זו הודעה שתגרום לדינמיקה אחרת לגמרי בשווקים, והם מחכים לזה. זאת אומרת שאתה שואל היום את האנליסטים ואת המומחים, רגע, אז אם ככה, אוקיי, ירד ב6-8 אחוזים, זה תחילתה של מפולת, אנחנו חוזרים אחורה לירידות של 10-15-20 אחוז שראינו בחודשים מרץ, אז התשובה היא לא. הערכה היא שאלה גורמים זמניים, זה בסך הכל איזשהו חולשה, אולי מימוש רווחים של, של, של סוף הקיץ, מכיוון שמכל הנושאים שמנינו, בסופו של דבר, חלקם יורדים מסדר היום. זאת אומרת, בחירות יהיו, ומישהו בסופו של דבר, בדרך כזאת או אחרת, יהיה נשיא, והאי ודאות הזאת תחלוף. הנושא של הווירוס, כולם מחכים לחדשות, אם לא החברה הזאת, אז החברה הבאה, גם הנושא של, של המכה הזאת שהגיעה מסין, והבעיה הזאת בבנקים, אז בסדר, הבנקים כל 5-10 שנים עושים לנו סיבוב כזה, והסינים בסופו של דבר, השוק יקלוט את החדשות הרעות, ישקלל אותם, אולי זה יפגע בכמה חברות שיש להם פעילות רבה על ציר סין, אבל על פניו, ארבעת הגורמים האלה יכולים להיות ממותנים בצורה משמעותית מיד לאחר הבחירות בשלישי לנובמבר.
כן, תגיד לי, יכול להיות שזה דבר טוב שאותו נתק שאנחנו מדברים עליו בין מצב הכלכלות, חובות של מדינות, חובות של טריליונים וכולי, ובין מצב שוק ההון, זה טוב שיש פחות נתק, כלומר, ככל שהנתק יהיה, נקרא לזה, מצומצם יותר, גם הנפילה תהיה פחות כואבת בעתיד?
יש טענה שהנתק הזה הוא רע משורה של סיבות, ובעיקר בגלל שהוא מחריף בצורה מאוד קיצונית ומהירה את אי השוויון. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שאם כולם בקושי, למעט העשירון, מאיון ואלפיון, שיש לו הרבה מניות, והוא זה שנהנה מזה שהמניות תסות ברמות האלה, אז באמת הנושא הזה של עשירים מאוד מול כל השאר הולך ומחריף. אתה יכול להוסיף לזה גם עשירי הייטק, מכיוון שהם מרוויחים יותר מכולם, וגם עכשיו חברות ישראליות מנפיקות בבורסות בחוץ לארץ וגם בארץ בשווים שנראים עזועים אפילו לתקופה של לפני הקורונה. אבל מצד שני, יש טענה שזה מחויב המציאות, מכיוון שאם אתה תיתן לדבר הטבעי הזה שאולי אתה רוצה לקרות, שהבורסה תתקרב למצב הכלכלי הריאלי, והיא תרד קצת וכן הלאה, אז בסופו של דבר אתה מאמיס עוד חברות שאולי יתקשו לממן, אתה מאמיס עוד חברות שאולי יפשטו את הרגל, אתה גורם לאווירה לא טובה ולחוסר נכונות להשקיע, גם אצל מי שיש לו כסף. אז הטענה לכל אורך הדרך היא שהנתק הזה, יש לו רבדים שליליים, אבל בסופו של דבר האלטרנטיבה שהוא לא יהיה קיים יותר גרוע.
כן, וצריך לזכור שהנתק הזה קשור גם בדבר נוסף, שזה בעצם מעיד על זה שזה לא לגמרי נתק. כשהכלכלה במצב גרוע ואתה רוצה לעודד אותה ולתמרץ אותה, אז אתה גם מזרים כסף ואתה גם מוכר את הכסף בזול. כלומר, ריבית נמוכה, וכשהריבית נמוכה, אז משקיעים מחפשים אלטרנטיבות, והם מוצאים אותם כמובן בבורסות. ולדעתי, תעודת הביטוח העיקרית של המשבר הזה, זה שמים חשבנו שהריבית, מתישהו תתחיל לעלות, או כבר קצת התחילה לעלות בארצות הברית, זה כנראה לא יקרה כל כך מהר.
לא, זה לא יקרה. כל הדינמיקה של הימים האחרונים בשווקים נוצרה בגלל הכרזה ואחר כך מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האמריקאי, הפד מה שנקרא. יושב ראש הפד ג'רום פאוול שם בא ואמר, אחד, הריבית תישאר אפסית לפחות עד 2023. זאת אומרת, אתה מדבר כמעט 4 שנים של הבטחה לשוק שהוא לא יעלה את הריבית מעל 0 בצורה משמעותית, והבטחה שהוא ימשיך לקנות אגרות חוב וניירות ערך בבורסה, גם במהלך התקופה בתוכנית שלא פחותה ממה שהיה עד עכשיו, וכמובן קריאה לממשלה לעשות גם מהלך פיסקלי של לפחות טריליון דולר. זאת אומרת, מצד אחד הוא אומר המצב לא טוב, אבל מצד שני אני אמשיך לעשות את כל מה שעשיתי עכשיו ולאורך זמן. בסופו של דבר הכל יכול להיות מזעזע, אבל יש כל כך הרבה כסף ש... מקבל אפס ריבית בכל מקום, אז אנשים ימשיכו לשים אותו לפחות במניות שהם חושבים שבעתיד, או בגלל שהם מצטיינות ברמה הדיגיטלית, או בגלל שיש להם איזשהו יתרון ברגע שימצאו את חיסון הקורונה והם אלה שהוא יפרצו, ירשמו רווחים.
יפה, בסדר, אז ככה בלי לבקש ממך, בכל זאת אני חושב שיש גם משהו טוב בזה שבורסות עולות, לא היינו רוצים שהם גם יתרסקו, זה רק יגביר את הפאניקה. עד כאן, אינטרסנטים לשבוע הזה. אנחנו נאחל מכאן כמובן צום קל לצמים, בגמר חתימה טובה לכולם. ניפגש פה לאחר החג, נעשה חשבון נפש, בתקווה שגם החשבון וגם הנפש יהיו במצב טוב יותר. תודה רבה.
אמן, 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 אמן.
ותודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו, להתראות.